לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, למד בניסן, ראש חודש, יער, תשע"ח, טוב יומן לפי שעה היום. אנחנו נפתיע, לא נעסוק בסוגיה הבוערת של פסקת ההתגברות, העניין הזה נידון בשעות הללו בפורומים השונים. לכם, גולשנו, אנחנו נמליץ להתעדכן באופן סדיר בשינויים וההתפתחויות, בהתקוטטויות ובמהלומות המילוליות, שמתרוצצות בין ראשי הקואליציה, לעשות זה דרך הכתבות והמבזקים שלנו כאן באתר ערוץ 7, אנחנו נעסוק בכמה וכמה עניינים שונים. התקיפה האמריקאית-צרפתית-בריטית בסוריה מעלה דווקא בישראל קולות מוטרדים ומודאגים, שמה דווקא כעת תהיה לרוסיה טוענה לחמש את הסורים בטילים מדויקים ומסוכנים יותר, ואולי כעת, לאחר התקיפה, ירגיש טראמפ כי הוא יכול לנטוש את הזירה לאחר שאותיר בה רושם רב בתקיפה הזו. יהיה איתנו כאן האלוף במיל חבר הכנסת אייל בן ראובן, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הוא ישוחח איתנו מיד על החששות הללו ועל השלכותיה של התקיפה מבחינתה של ישראל. לקראת הבחירות לרשויות המקומיות מחזק פורום ערים חופשיות, שמאחוריו גם ארגון שתיל, הזרוע הביצועית של הקרן לישראל חדשה, את פעילותו במה שמוגדר בלימת תהליכי הכפייה הדתית ופגיעה באורח חייו של הציבור הפלורליסטי בערי ישראל. בין הפעילויות שבהם מתמקד הפורום גם מאבק בהשפעת הגרעינים התורניים. נראה שהחשש הוא שגרעינים יפעילו את השפעתם וכוחם כדי לקדם מועמדים אמוניים למועצות ולרשות הרשויות המקומיות. יהיה איתנו כאן הרב רחמים ניסים, ראש רשת הגרעינים התורניים שעלים. הוא יתייחס לדאגה בפורום מתופעת הגרעינים התורניים, אולי הוא ינסה להרגיע אותם. אנחנו נשמע אותו בהמשך. בשבוע שעבר התקיים בארצות הברית כנס שאליו זומנו כמה מדענים המובילים בעולם בתחום חקר הסיכוי למציאת חיים מחוץ לכדור הארץ. השאלה המרכזית שניצבה בפני באי הכנס הייתה איכן יהיה נכון ואיכן כדאי לחפש חיים בתוך ומחוץ למערכת השמש. יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, הפרופסור יצחק בן ישראל, היה גם הוא שותף לכנס הזה. הוא התארך ביומן שלנו ויספר לנו על הכנס שעסק בסוגיה שמעסיקה לא מעט את האנושות, שמקדישה לה סכומי עתק. אנחנו נשאל בתמימות, למה זה חשוב כל כך? בימים הקרובים יציין עולם הקולנוע מלאות 80 שנה להיווצרה של דמות הקומיקס סופרמן. האם יכול להיות שמאחורי גיבור העל שמסייע לאומללים ונדכאים על פני הגלובוס עומד בכלל מיתוס יהודי אחר לחלוטין? ראש מסלול קולנוע וטלוויזיה ובית הספר לתקשורת של אוניברסיטת אריאל יהיה כאן כדי לשוחח על הדמות הזו, השפעותיה והרקע שממנו נוצרה. ולקראת השנה האקדמית הבאה אנחנו נערוך כאן בערוץ 7 סבב וקירות וחידושים במוסדות גבוהים בישראל. אנחנו נפתח עם מכון לב הירושלמי. יהיה כאן סמנכ"ל וראש אגף מנהל הסטודנטים במכון לב. הוא ידבר איתנו על החידושים והחדשות של המכון. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. התקיפה האמריקאית, צרפתית, בריטית בסוריה מעלה דווקא בישראל קולות מוטרדים והם מודאגים שמא כעת תהיה לרוסיה טוענה לחמשת הסורים בטילים שמאוד מטרידים אותנו, ומצד שני אולי גם כעת לאחר התקיפה ירגיש טראמפ מספיק שענן ויאמר שהוא יכול לנטוש את הזירה ולהשאיר אותנו בה לבד. אנחנו רוצים לשמוע האם באמת הדאגות הללו מוצדקות. איתנו נמצא על קו הטלפון חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, האלוף במיל חבר הכנסת אייל בן ראובן, שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו מפחידים את עצמנו סתם או שיש בזה משהו?
תראה, הזירה הצפונית שלנו היום היא זירה מסלימה. מסלימה אומר שאם לא יהיה שינוי במצב, אנחנו בדרך למערכה גדולה, רחבה, שאנחנו לא רוצים בה. ונדרש לעשות מאמץ באמת גדול, מדיני, ולא רק מדיני, גם מעבר לזה, על מנת לנסות ולמנוע את המערכה הזאת. כי מלחמה כשלעצמה זה דבר רע מאוד, רע מאוד. גם אתה מסיים היום מלחמות תמיד בשאלה הטוב ומה עכשיו. עכשיו, אם אני מנתח היום את הזירה הצפונית הזאת, הבעיה כרגע היא באמת הסוגיה האיראנית. היא הסוגיה המטרידה ביותר, ואיראן היום מנצלת את הסיטואציה בסוריה, רואה בעצמה חלק מהניצחון של אסד, כלומר בשמירה עליו שלטון בסוריה, ופשוט מחדירה כוח לתוך סוריה. כשאתה מסתכל לאן הכוח הזה מתקדם, אז פשוט אתה רואה איך הם עוטפים את מדינת ישראל בטרור. זה המצב, פשוט עוטפים את מדינת ישראל בטרור. חיזבאללה בלבנון, אנחנו מכירים אותו כבר מזמן. היום אתה מרים משקפת מרמת הגולן, אתה רואה דגלים של חיזבאללה ברמת הגולן, בסוריה. אתה מסתכל, אתה רואה את חיזבאללה מתקשר לחמאס בעזה. זאת הבעיה. ולכן כשאני מסתכל על המתקפה הזאת שהייתה אתמול בלילה, היא מתקפה חשובה, בהחלט חשובה, אבל כשאני שומע את טראמפ אומר המשימה הושלמה, אני מודאג מאוד, כי המשימה לא הושלמה, אנחנו רק בתחילתה של הבעיה. אז בסדר, אני מקווה שתהיה איזושהי הרתעה, עצירה מסוימת בנושא הגז. גם פה ראינו שגם לאותם 59 טילים לפני שנה, השנה הזאת עברה מהר, והוא חזר להשתמש בגז, והוא חזר להשתמש בגז כי יש לו גב רוסי, יש לו ביטחון היום בעצמו יותר ממה שהיה לו בעבר. אבל המשימה העיקרית שאני הייתי מצפה מטראמפ ומאמריקאים זה לומר, ומעבר לכך, אנחנו רוצים ואנחנו דורשים את עצירת איראן בכניסתה לסוריה. כי איראן בסוריה זה גז, איראן בסוריה זה טרור, איראן בסוריה זה איום קבוע על היציבות האזורית. ובזה כרגע לצערי אנחנו בהצלחה מועטה מדי, וימים יגידו. עם האמריקאים, עם טראמפ אכן מתכווה להוציא את הכוח שלו, או שאולי בעקבות המתקפה הזאת, ובזה בהחלט ממשלת ישראל צריכה לעסוק, זה לנסות ולשכנע ולעשות כל מה שאפשר כדי להשאיר את האמריקאים פה באזור.
אבל לצד האמירה הזאת של טראמפ שהמשימה הוא שלמה, יש לנו את האמירה של סגנו פנס שאומר יהיה תג מחיר מאוד מאוד גבוה על כל שימוש בגז. כלומר, לפחות
בסדר,
יש איומים לעתיד.
זה בסדר, זה אמירה חשובה, אבל עוד פעם, אני מסתכל על העניין הזה גם בעיניים של בעיניים שלנו, בעניין של האינטרסים שלנו, ואני חושב שהאינטרסים שלנו הם חשובים גם בסופו של דבר לאינטרסים האמריקאים. ואני מזכיר לך שבסיס הכוח שלנו זה לא רוסיה, בסיס הכוח שלנו זה ארצות הברית, אנחנו צריכים אותם כדי לא לאפשר שבזירה הצפונית שלנו, מצפון לנו, מי שישלוט ויקבע את כל מה שיקרה שם זה הרוסים. הרוסים, ולצורך העניין כמטריה לאיראנים ובסוף גם לסורים. זה דבר שאסור שיקרה ברמה הבינלאומית הכוללת, ואת זה צריך מאוד מאוד להסביר ולפתח. תראה, אפילו העיתוי של הפרסום על אותו מלט איראני, שכמובן אני את זה כבר, את הפרטים אני כבר יודע מזמן, אבל פורסם סוף סוף שהמלט הזה היה לא רק מלט מודיעין, אלא גם היה לו משימה שאם הייתה חס וחלילה מצליחה, זה דבר שמעלה מחשבות רבות על מה תפקידה של איראן פה במרחב הזה. וזה עוד פעם מזכיר לנו, תפקידה של איראן פה הוא אחד, טרור ואלימות. זה איראן. ואת זה אנחנו, הדרג המדיני שלנו, צריך לעסוק ולהסביר. אתה מבין, שאני שומע אתמול כל מיני פרשנים ואומרים, תראו, אין מה לעשות, טראמפ הודיע כבר שהוא יעזוב, אני לא מקבל את זה. אין לנו פריבילגיה לוותר מדינית על המאמץ הזה, ולא רק מדינית. ואנחנו יודעים שצהל ומדינת ישראל, על פי מקורות זרים, עושים דברים, וצריך להמשיך לעשות דברים, כי לא ייתכן שיהיה גבול יבשתי ברמת הגולן בין איראן לישראל. כלומר, זה דבר בלתי אפשרי.
כלומר, אנחנו צריכים לעשות כל דבר שניתן בכל זירה אפשרית כדי להשאיר את האמריקאים פה בתמונה, שלא יזנחו את המקום הזה ואותנו.
אכן, אכן, כדי להשאיר את האמריקאים, בעיקר במסר ובעוצמה שלהם מול הרוסים. כי תראה, אנחנו, גם אנחנו עושים, אתה יודע שיש הרי תאום ויחסים עם הרוסים, כמה שזה נשמע מוזר, שלא היו מעולם. אנחנו בתאום עם הרוסים, אני כחבר בוועדת חוץ וביטחון, בשנה וחצי האחרונות, הייתי 3 פעמים נפגשתי עם בכירי מערכת הביטחון הרוסית, ודיברנו בדיוק על הדברים האלה. ואנחנו אומרים לרוסים ומסבירים להם, תבינו, זה לא טוב לכם. כרוסים, אם פה תתרחש מערכה גדולה, מערכה גדולה כזאת היא גם איום על שלטונו של אסד. אתם עכשיו הצלחתם להציל את הרוצח הזה, את הפושע המלחמה הזאת, הצלחתם להוציא אותו, להציל אותו כרגע ולהשאיר אותו בשלטון. אני לא נכנס כרגע אם זה טוב ליהודים, אם זה טוב לנו או לא טוב לנו, זה לא רלוונטי כרגע. הוא כרגע שם, הצלתם אותו. אם פה תתרחש מערכה גדולה, בהחלט יהיה איום על המשטר של אסד, בהחלט יהיה איום כזה, ולכן תעצרו את זה עכשיו, תעצרו את הדבר הזה, ומי שמאיים על הדבר הזה זה איראן, והרוסים מנענים עם הראש בהבנה. דרך אגב, הם מבינים את זה. יותר מזה אני אגיד לך, הרוסים גם אומרים לנו, אנחנו מבינים שאיראן זה בעיה, אנחנו מבינים את זה היטב, אבל אנחנו כרגע לא יכולים לעשות שום דבר, כי אנחנו כרגע נלחמים ביחד איתם על שמירת הממשל הסורי, ולכן אתם דורשים מאיתנו משהו כרגע שהוא בלתי אפשרי. ולצערי, אבל הטון של הרוסים, צריך גם את זה להגיד את האמת, הולך ומחריף. תראה, מה שהיה פה אתמול בלילה, זה עוד מדרגה בהסלמה, גם ברמה הבינלאומית הרחבה מאוד, שבין רוסיה לארצות הברית. אתה יודע, לפני שנה וחצי כשהיינו שם ברוסיה, הרוסים אמרו, אנחנו נפתור את בעיית סוריה ביחד עם האמריקאים. בפגישה האחרונה שהייתה לנו איתם, הם כבר אמרו דבר אחר. הם כבר אמרו, האמריקאים הם הבעיה של האזור. ככה הם מתייחסים לעניין הזה, ולכן יש פה בהחלט הסלמה, ובהסלמה כזאת צריך כוחות כדי לייצב אזור, ולכן האמריקאים הם כל כך כל כך חשובים בעניין הזה. ולהגיד לך שאני סומך בעניין הזה על טראמפ, אין לנו על מישהו אחר, אבל צריך לעבוד מאוד מאוד קשה על מנת שבאמת האמריקאים לא יעזבו וישארו פה ויהיו פה בסיס כוח ולא יאפשרו לרוסים לנהל את המזרח התיכון.
זה איזשהו פלונטר, כי בתוך המשפטים שאמרת כרגע, כמעט בכל כל משפט או כל צמד משפטים בעייתי מול צמד המשפטים הבא, כי אם פוטין אומר שהאמריקאים הם הבעיה, אז ברגע שאנחנו נפעל להשאיר את האמריקאים פה, אנחנו מסתבכים איתו, למרות שאנחנו רוצים לשמור על קשרים טובים איתו. אנחנו כל הזמן דורכים לעצמנו בזנב.
אתה צודק, אתה יודע, אסטרטגיה זה דבר מאוד מורכב ומסובך, ולכן צריך לפעול באסטרטגיה בסום טעם, מה שנקרא, עם הרבה מאוד, הרבה, הרבה מאוד יצירתיות, הרבה מאוד הבנה של איך חושב ומה חושב ומה יכול ומה לא יכול הצד השני לעשות. ולכן, אתה יודע, כל אתמול שמעתי עוד פעם פרשנויות על התקיפה, היא הייתה טובה, היא לא הייתה טובה, כל מיני נתנו, כל הפרשנים וכל מיני חברים שלי נתנו ציונים לטראמפ כאלה ואחרים. זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי כרגע זה להסתכל קדימה ולראות קדימה איך ממנפים גם את התקיפה הזאת וגם את המצב בכלל, איך אנחנו מביאים לאותה תובנה. תשמע, גם זה שטראמפ הצליח להביא איתו את הצורפתים והבריטים לתקיפה הזאת, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט לחבר מעצמות למתקפה, ואתה יודע שאני הרי יודע מה זה לתאם מתקפה כזאת, מתוך ניסיון שלנו בעבר, לא בתאומים כאלה, אבל לתאם דבר כזה מודיעינית וכל מה שצריך על מנת פיקוד משותף שייתן ויחלק את המטרות, ואפילו תאומים בסייבר כאלה ואחרים על מנת שלא לסכן את הכוחות שלך. יש פה עבודה מאוד מאוד מורכבת ומסובכת שקרתה ועבדה בין אמריקה, צרפת ובריטניה. למרחב הזה כרגע יש לו חשיבות, וצריך לנסות ולהסביר לטראמפ עד כמה חשוב לשמר את הדבר הזה על מנת שלא נראה בעתיד שהם לא יצטרכו לפעול עוד פעם כנגד גז וכנגד כל מיני פעילויות שמי שעומד מאחוריהם בסופו של דבר ונותן את הביטחון לאסד בתוך סוריה זה איראן וזה רוסיה. אלה הכוחות, ולכן, כן, אתה צודק לגמרי שיש פה בהחלט צורך לתאם ולעשות עבודה, אבל בהחלט לא לוותר עליה. לא לוותר עליה, צריך לעשות, למנף את היחסים שלנו עם ארצות הברית, ויש יחסים עם ארצות הברית גם ברמה המדינית וגם ברמה הצבאית, ולעשות, ויש הרבה הרבה מאוד עבודה לעשות בעניין הזה, וזה עוד פעם, יש פה מטרה אחת עליונה, וזה למנוע את המערכה הגדולה הבאה, שאם לא נעצור את איראן, אנחנו פשוט מתגלגלים אליה, וכמו שאני אומר, מלחמה זה דבר רע.
וכשאתה מסתכל על ההתנהלות של ממשלת ישראל והעומד בראשה, גם מול האמריקאים, גם מול הרוסים, הניסיון לשמור על קשר הדוק ככל הניתן, אתה אומר, עושים יפה או עושים לקוי?
עושים נכון. אתה יודע, אני מקווה שאני כבר, אני חושב שדיברנו כבר בעבר, אני כשאני מדבר על ביטחון, זה לא עניינים של קואליציה ואופוזיציה, זה עניין של עבודה ומה צריך לעשות. הקשר עם הרוסים חשוב מאוד. גם הקשר שבין פוטין לבין נתניהו, גם הקשר שבין הצבאות, וגם הקשר שבין ועדות החוץ והביטחון שלנו עם הוועדות שלהם, זה קשר חשוב מאוד שצריך לשמור עליו. צריך לשמור עליו ולמצות ממנו מה שאפשר, וגם אם אתה יודע, בסוף בסוף יש אינטרסים לכל אחד, אבל הקשר הזה הוא חשוב, גם הקשר עם האמריקאים. אני בהחלט מברך על הקשר שבין נתניהו לבין טראמפ, הוא קשר מאוד חשוב. השאלה היא מה משיגים מהקשר הזה. אפשר, אתה יודע, בשיפוט של תוצאות, אם טראמפ אתמול מתכוון באמת למשפט משימתנו שלמה, וכשכך אנחנו יכולים לחזור חזרה לוושינגטון, לניו יורק, להחזיר את החיילים, אז צריך לומר את האמת, נתניהו בעניין הזה נכשל במבחן התוצאה. מבחינת הקשר, הקשר הוא חשוב, ואני מצפה מממשלת ישראל, וכמובן מנתניהו, מראש הממשלה, מכל גורם, לעשות ולהמשיך ולא להתייאש, אסור להתייאש בעניין הזה, צריך להמשיך וללחוץ, כמו שאמרתי, בכל האמצעים. גם פעילות צבאית שמציגה ומסבירה עד כמה מורכב ומסובך העניין בסוריה, זאת פעילות חשובה, זאת פעילות חשובה כדי להסביר גם לרוסים וגם לאמריקאים שאם אתם לא תעצרו את האיראנים, זה מה שצפוי, ומה שצפוי היום זה שקט לעומת מה שיכול להתרחש בעתיד. אתה יודע, עוד פעם אני חוזר לאותו אירוע לפני חודש, אני תמיד ככה, אבל לי זה, אתה יודע, זה דופק לי בראש כל הזמן, כי כשזה קרה, אני הייתי בחול, והבן שלי התקשר אליי אחרי שה-F-16 נפל על יד הרדוף, והודיע לי שנפל מטוס 50 מטר מהבית ספר שלו. תאר לך שזה היה ביום שבת, תאר לך שזה לא היה בשבת, וחס וחלילה היה יכול לקרות שם אסון גדול. לא היינו מדברים עכשיו כפי שאנחנו מדברים ככה על המלחמה שתבוא, אלא יכול להיות שהיינו מדברים על המלחמה שהייתה. ולכן זה בהחלט, אני חושב שבעניין הזה של הקשר, הקשר הזה הוא חשוב, צריך לקבוע את האסטרטגיה, צריך לקבוע את היעדים, והיעד הוא לעצור את איראן. אני חושב שבעניין הזה בסך הכל נעשית עבודה היום על מערך, של מערכת הביטחון, והעבודה הזאת היא חשובה מאוד.
עוד שאלה אחת שאני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת בן ראובן, לגבי הדיווח שמלווה אותנו מאתמול בערב על מעורבות ישראלית בהכנה לתקיפה. זה נצרך הדיווחים האלה?
עוד פעם, לא הבנתי את השאלה, אם זה מה? אם זה נדרש?
נצרך להתחיל ל...
אם צריך לעשות...
להתייהר ולספר שהיינו מעורבים בהכנות, בשביל מה זה?
אני מסכים איתך. אני בכלל חושב שבדברים האלה, בכל סיפור הפעילות שלנו, צריך מאוד 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 למעט במילים מיותרות. וכמו שאתה יודע, הפוליטיקאים שלנו, חלק מהם לפחות, חושבים שהמילים עוזרות להם בכל מיני מקומות, ולכן מדי פעם נפלטים כל מיני דברים שמיותרים לחלוטין, אין בהם שום צורך. זה בהחלט מסוג הדברים שצריך לעשות אותם בשקט, ואני לחלוטין מסכים איתך שדיווחים כאלה הם מיותרים. אני גם מרשה לעצמי לומר שהגורמים שעוסקים בזה באמת, אלו שבשטח עושים את העבודה, מאוד מאוד לא אוהבים את הפליטות האלה, שהם בדרך כלל הם ממש 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 מיותרות.
חבר הכנסת, האלוף במיל, אייל בן ראובן, המחנה הציוני, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה גם לך, ושיהיה לנו שבוע שקט.
לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, מחזק פורום ערים חופשיות, שמאחוריו גם ארגון שתיל, הזרוע הביצועית של הקרן לישראל החדשה, הוא מחזק את פעילותו במה שמוגדר בלימת תהליכי הכפייה הדתית ופגיעה באורח חייו של הציבור הפלורליסטי בערי ישראל. בין הפעילויות שבהם מתמקד הפורום, גם מאבק בהשפעתם של הגרעינים התורניים. אנחנו רוצים לשוחח על המאבק הזה שאולי מתרחש ככה מתחת לפני השטח. איתנו נמצא על קו הטלפון ראש רשת הגרעינים התורניים שעלים, הרב רחמים ניסימי, שלום לך.
שלום לך למאזינים ולצופים. שלום, שלום וברכה.
ככל הנראה, החשש הוא שהגרעינים התורניים יפעילו את השפעתם וכוחם כדי לקדם מועמדים אמוניים חלילה למועצות ולראשי הרשויות, ומי יודע מה יהיה מזה?
אתה יודע, אני חשבתי שהקרן החדשה מתכוונת לתת לנו תעודת הוקרה. היא מעניקה כל מיני תעודות הוקרה, כל מיני גופים וארגונים שעוסקים למען החברה והקהילה במדינת ישראל. אני חשבתי שאתם ראיין אותי על העניין הזה, אבל כנראה שאני קצת טועה, והולכים לכיוון אחר.
או שתמיד היית אופטימי מדי וחשבת שהגרעינים יתקבלו בחיבוק רחב ותהיה שמחה גדולה בכל צעד שלהם.
כן, תשמע, אני קודם כל אני רוצה לעשות הבחנה ברורה בין הציבור הרחב, אני אומר לא רק בין הציבור הרחב, גם ראשי הרשויות. אני הרי נפגש עם ראשי רשויות בחיפה ובגדרה ובגבעת אולגה ובאשקלון, איפה לא. יש לא רק חיבוק חם, גם תמיכה ואהדה לרעיון הזה של גרעין תורני בכל עיר ועיירה, כמעט ללא הבדל. אני ממש לא נתקלתי כמעט בסירוב או בהתנגדות לגרעין תורני. לא שראשי רשויות, לא שערים, לא שכונות בערים, ובוודאי לא הציבור הרחב, הוא איננו מתנגד. יש קומץ קטן, קולני מאוד, ואנחנו, האמת היא, נותנים יותר מדי משקל לקומץ הזה, אבל צריך להתייחס אליו.
כן, אז בוא רק אני אומר ככה, אני אצטט מתוך האתר של ערים חופשיות ככה לפני שאנחנו ממשיכים. אתר הפורום, פורום ערים חופשיות, אומר ככה: מטרתנו היא לתמוך בפעילותם של מאבקים מוניציפליים, בפרט לסייע להם לקדם את מטרותיהם למרכז השיח הציבורי והפוליטי בבחירות המקומיות באוקטובר 2018. לשם כך הפורום יסייע לכל מאבק שמקדם חופש דת ומידת בזירה המקומית, וזאת באמצעות ליווי מקצועי ויצירת רשת ארצית של התארגנויות זהות, ויתעסקו שם בהדרת נשים, מרחב ציבורי, פתיחת עסקים בשבת וגרעינים תורניים.
תראה, קודם כל, ממש אני פוגש ראשי ערים, הם אומרים לי, אולי הגרעין יתמוך בנו, זה מאוד חשוב לי שהגרעין ייתן את התמיכה בראש עיר בחיים כזה או אחר. ואני אומר להם, תפקידנו לא להתערב בשאלה הזאת, מי ייבחר או לא ייבחר. וזה שראשי הרשויות רוצים את התמיכה של הגרעינים, זה רק אומר על מעמדם הציבורי והעדה לגרעינים. הרי מה, אם היו חוששים מהגרעינים, אז הראשי הרשויות לא היו פונים אלינו. זה אבסורד מה שאני שומע. אני פשוט לי שהקרן הזאת היא מייצגת כיוון מסוים שהוא זניח. אני אומר שהוא זניח, למרות שהוא עושה רעש גדול מאוד, אבל הוא זניח מתוך ההיכרות בשטח. אתן לך דוגמה רק מהפסח האחרון וגם מיום העצמאות הקרב. בפסח האחרון ארגנו 32 לילות סדר ציבורים. מי היה הציבור? ציבור חילוני, ציבור מסורתי, ציבור קשי יום. אנשים שרצו לחגוג את ליל הסדר בחיי משפחה, בחיי חברה. האם הדבר הזה זה עניין דתי או עניין חברתי או עניין משפחתי? כל האלמנטים קשורים לאירוע הזה. הציבור רואה בנו מנוף חברתי וקהילתי, מנוף חברתי וקהילתי בעיקר. אם אני קורא לזה ניחוחות של בית אבא, ואתה פוגש ושומע ואנשים נהנים ושמחים, ואני לא יודע איך להתמודד עם הקולניות הזאת של הקרן הזאת.
ובכל זאת ראינו, הרב ניסימי, ראינו שישנם מקומות שהגרעינים ככה נזהרים מלקרוא לעצמם גרעינים תורניים, אולי ככה משימתיים, גרעינים חברתיים, אולי ככה קצת יש איזושהי בעלה פנימית בתוך הגרעינים, אולי לא נכון לקרוא לזה בעלה, אבל יש איזושהי הבנה שאולי נכון קצת להוריד את הראש ולא לדפנף.
לא, אין בעלה. אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לפגש עם הציבור. כל דבר, סימן שמרתיע וגורם לחששות, אנחנו אומרים, בואו נסתיר את החשש הזה, נסיר את החשש הזה. זה לא בתוך שאנחנו מפסיקים את הפעילות ואנחנו חוששים. מדי שנה עוברים לגרעינים התורניים כ-400 משפחות. אתה שומע את המספר, יש שם מחקרים על השינוי הדמוגרפי שמתחולל בערי השדה ובפריפריה. זה דבר שלא יתואר, 400 משפחות שעוברות לחזק את החוסן החברתי של מדינת ישראל. זה ראוי ליותר מלשים עשואה.
ובכל זאת לא מבינים את זה. אז מה קרה כאן? יש פה איזשהו, מה, בעלת ההדתה, בעלת ה...
יש אנשים, יש אנשים, יש את הארגון הזה, תראה, אני מכיר את הארגון הזה לא מהיום, הוא שנים כבר גינו זה פועל. הוא מעולם לא תומך בגרעין שעושה פעולה חברתית בשכונת מצוקה או בפעולה קהילתית. הוא לא תומך. מספיק שהוא רואה את הכותרת גרעין תורני, הוא לא יתמוך בכזה דבר, למרות שהוא מקבל את תרומותיו מיהודים טובים שרוצים ההפך, לחזק את הפעילות הזאת. אבל הם לקחו את הכסף ועושים מה שהם מבינים, לא מה שהתורם רוצה שהם יעשו. אני חושב שזאת הבעיה המרכזית איתם. ואנחנו צריכים לחשוף את כל המאבק של הקרן הזאת בדברים שיש בה סימן חברתי ויהודי אל מול התורמים שלהם. הדבר הזה חייב להיחשף כדי שהתורם ישים את כספו איפה שהוא מאמין. וכרגע הכספים שזורמים זה מהעולם היהודי, זה לא מגיע בעיקר, מגיע גם מגופים של האיחוד האירופי וכו'. אבל הציבור היהודי שתורם לעצמו לדעת לאן הכספים האלה הולכים.
זאת אומרת, יכול להיות שיש כאן, יש כאן גם תורמים שעומדים מאחורה, ולא זאת הכוונה שלהם, הם חושבים...
בוודאי, בוודאי, צריך לחשוף, צריך לחשוף, אני אומר שהוא צריך לחשוף את פעולות הקרן למה היא תורמת. זה ודאי צריך לעשות. אני אומר, בפועל, בשטח, אין שום תחושה שמצרים את צעדינו, שלא רוצים בנו. ההפך הוא הנכון. אני אומר, ראשי הערים פוגשים אותי ומבקשים, תביאו אלינו גרעין. אנחנו הולכים עכשיו להקים, הולכים להקים עכשיו גרעין בצפון ירושלים, שיכלול את נווה יעקב, פסגת זאב, גבעת צרפתית ובית חנינה. כל המקומות האלה ביחד כגרעין תקום מנהלת לטובת העניין הזה, שתלך ותחזק את כל צפון ירושלים. אתה יודע איזה ביקוש כבר יש למשפחות שרוצות להגיע לשם. עכשיו כל המנהלות, כל המנהלות של השכונות הללו רוצים בגרעינים. הם מבקשים איתנו, תביאו משפחות, זה מחזק את הצד החברתי, הקהילתי, היהודי. אין מה להתבייש בכך. הפוך.
אתם גם מריצים, מתמודדים לרשות הרשויות?
אנחנו ודאי כרשת לא עוסקים בזה, לא מריצים אף אחד. אם גרעין, או אנשים בגרעין, לא גרעין, אם האנשים בגרעין מחליטים לתמוך באדם כזה או אחר, זכותם, חובתם הציבורית, ככל אזרח במדינת ישראל, אבל לא כארגון ולא לא כרשת ודאי, וגם לא כגרעין, כגרעין.
גם לא למועצה? גם לא כחברים למועצה? כדי לקדם אלמנטים חברתיים?
יש מקומות מסוימים ששוקלים את העניין הזה, אני בדרך כלל אומר להם לא לעשות את הפעולה הזאת, כי היכולת ההשפעה שלנו היא מעל ומעבר לכל חבר מועצה. אנחנו עובדים מול ראשי הערים, איננו צריכים בגורמי תיווך, ראש העיר שנבחר אנחנו עובדים מולו. אנחנו לא עוסקים מי יבחר, אבל אחרי שהוא נבחר אנחנו עובדים מולו. אבל זכותם של חברי הגרעינים להצביע כהבנתם.
לא לקבוע מי יבחר, אלא לעבוד עם מי שנבחר בזו.
בהחלט, בהחלט, זאת המדיניות.
הרב רחמים ניסים מראש רשת.
אני רוצה רק לברך את חברי הגרעינים לרגל יום העצמאות. באמת הם עושים פעולה נהדרת במאות מקומות עכשיו. מוקדים של פעילות לקראת יום העצמאות, יום שנת ה-70 מדינת ישראל. אני מקבל את הדיווחים מהשטח, מה נעשה, פעולות הסברה, ימי עיון, חגיגות, שמחות. על הנס של גיבורים כאלה ואחרים. דבר נפלא, ממש מחזקים את התודעה של יום העצמאות. ואני חושב שזה דבר נפלא, מגיע להם את כל הכבוד.
אז זה הזמן לצפירת הרגעה.
בהחלט.
בקרב ישראל החדשה.
אני אומר, זה הזמן להניף את הדגל גבוה. זה הזמן. יום העצמאות זה יום להניף את הדגל, והדגל שלנו הוא איכותי, ויש מה להתגאות בו, ונניף אותו כמה שיותר גבוה.
הרב רחמים ניסים, תודה רבה לך על הדברים. בשורות טובות וחג שמח.
חג שמח.
כל טוב. השבוע שעבר התקיים באוניברסיטת סטנפורד שבארצות הברית כנס שאליו זומנו כמה מהמדענים המובילים בעולם בתחום חקר הסיכוי למציאת חיים מחוץ לכדור הארץ. השאלה המרכזית שניצבה בפני באי הכנס הייתה היכן יהיה נכון וראוי לחפש חיים בתוך ומחוץ למערכת השמש. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שהיה שם, יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, הפרופסור יצחק בן ישראל. שלום לך.
שלום לכם.
אז לאן לשלוח את גייסותינו כשאנחנו רוצים למצוא חיים מחוץ לכדור הארץ?
טוב, אנחנו מוקדם מדי שנשלח מישהו, כי אין לנו דרך לשלוח מישהו, לכן הכנס התרכז א' בשאלה האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ, וב' בשאלה אם ככה איך אנחנו יכולים להוכיח את זה ולתקשר אולי איתם. אחת הדרכים היא לבנות חללית שתצא רחוק להגיע אליהם, היא הדרך הפחות מבטיחה נראה, אלא אם כן אנחנו מדברים בתוך מערכת השמש, שם הסיכויים יותר נמוכים כי את מערכת השמש אנחנו כבר חוקרים, אבל גם פה עלו אפשרויות חדשות. ואם אנחנו רוצים לצאת מחוץ למערכת השמש, תזכור שהשמש הכי קרובה אלינו היא במרחק של איזה 4.2 שנות אור, ומכיוון שאנחנו לא יודעים לטוס במהירות האור, זה סיפור קשה מאוד להגיע לשם. אז הדרך האלטרנטיבית היא לקוות ששם יש מישהו ש... אינטליגנטי מספיק, ואולי הוא שולח לנו הודעות דרך רדיו, ולכן הדרך האלטרנטיבית לבנות פה על כדור הארץ, לבנות פה על כדור הארץ רדיו טלסקופים ענקיים שיקלטו את האותות האלה מהחלל ויזהו אם יש שם איזשהו מסר אינטליגנטי.
ואם הם כאלה אינטליגנטים, בטוח שהדרכים שלהם לנסות להעביר אלינו מסרים ותשדורות זה דווקא בגלים המוכרים לנו?
לא בטוח שום דבר, וכמובן שיכול להיות שאנחנו לא נגלה את זה אף פעם. אבל השאלה היא, הרי היקום מלא אותו סיגנלים שמגיעים מהחלל החיצון. לא כולם קל להם להתקדם. גלי הרדיו, גלי אור, גלי לייזר, זאת אומרת, קרינת לייזר, דברים כאלה, אנחנו יודעים שקל לה להתקדם ביקום הזה. היא לא מושפעת הקרינה הזאת הרבה מהדרך. ולכן, בגלל העובדה הפיזיקלית הזאת, אם הם אינטליגנטים, יש סיכוי שהם יבחרו בתדרים הללו.
כשאנחנו מדברים על יצורים כאלה, למה התקווה? לא מעניין שלא מדברים על איטים כאלה, שאיזה יצורים ירוקים שדי דומים לבן אנוש. למה באמת מקווים?
לא, המוטיבציה היא כולה מדעית. אני אתן לך רגע דוגמה. אנחנו לא מקווים, כי אנחנו לא יודעים א', אם יש בכלל חיים מחוץ לכדור הארץ. במשך שנים רבות האמנו שהאירוע שבו התפתחו חיים על כדור הארץ הוא ייחודי, הוא תרה רק בכדור הארץ. היום הקהילה המדעית חושבת כמעט כולה הפוך, זאת אומרת שיש סיכוי לא נמוך בכלל שחיים יתפתחו גם מחוץ לכדור הארץ, אבל אין לנו מושג אם החיים האלה הם, אתה יודע, יכול להיות איזה בקטריה או יצור תבוני כמו אדם, או אפילו הרבה יותר אינטליגנטי מאדם, או יכול להיות בכלל חיים מסוג שלא מוכר לנו, שאפילו קשה לי להעלות אותו על הדעת, כי זה לא המולקולות הביולוגיות הנורמליות שאנחנו מכירים על כדור הארץ. אתן לך דוגמה, הולכת ומתחזקת המחשבה, והיא עוד לא נבדקה לעומקה, שבאחד מכוכבי הלכת של, אחד הירחים של כוכב הלכת טיטן, שהוא בעצמו ירח של כוכב הלכת שבתאי, סאטורן, אז ירח של ירח, באחד הוא נקרא אנצלדוס הירח הזה, ששם יש אוקיינוס גדול מתחת לפני מעטה הקרח, השלד, ויש שם גיזרים שפולטים לאטמוספירה את המים בחזק כל כך שאנחנו יכולים לצפות את זה אפילו באמצעים שיש לנו פה על כדור הארץ, ויש מתחזק את ההשערה שיכול להיות שיש בתוך המים האלה יש שם חיים מהסוג של בקטריות שחיות במים. אז זה דוגמה. עכשיו, המוטיבציה היא לא כי אנחנו רוצים לפגוש פעם, כי אנחנו רוצים להבין, אלא יש פה בכלל שאלה מדעית, האם התהליך שקרה על כדור הארץ, שהוביל ליצירת החיים על כדור הארץ, האם יש לו עוד דוגמה אחת ביקום, או שאולי באמת הוא קרה רק פעם אחת ופה.
ואז מה? מיליארדים של דולרים מושקעים בפרויקט המדהים הזה, אבל בסופו של דבר נגיד שנדע שהייתה עוד תופעה כזאת של יצירת חיים באיפשהו בקוסמוס, אז מה?
אם הייתי שואל את השאלה הזאת, אז מה ברצינות, היינו עד היום במערות. וזו התשובה שיש לי אליה.
אבל זה כזה קריט לנו?
אין כמעט פרויקט, אפילו קולומבוס לקח לו שנה בערך להגיע לאמריקה, אבל 15 שנה לגייס את הכסף. כן? וכי אנשים אמרו לו, אז מה? חוץ לזה שאמרו לו, אתה תיסע לכיוון ההוא, אתה הרי טיפול, כי ידוע שכדור הארץ שטוח. בקצה אתה תגיע לקצה וטיפול. לא הייתה לנו לא אמריקה ולא היה לנו מדע, וכל המדע הוא המצאה די חדשה בתרבות האנושית, משהו כמו 300-400 שנה. לא היה לנו את כל הדברים האלה, אם היינו שואלים את השאלה הזאת, אז מה? האדם הוא יצור סקרן מטבעו, הוא רוצה לדעת, וזה מה שגם מביא אותנו להתפתחויות במשך כל ההיסטוריה כולה.
זאת אומרת אתה אומר לנו בעצם, ברור לי שאני רוצה לדעת, אבל כרגע לא ברור לי למה.
ברור לי מאוד למה, כי אני סקרן, לא ברור לי מה תהיה התוצאה.
כן, אבל אני לא יודע לומר לעצמי, אם עדה כך וכך, אוכל לעשות כך וכך באנושות שלנו כרגע.
כן, אתה משתמש היום במחשב.
כן.
למשל, ולמה בנו מחשב?
תקשורת בין אוניברסיטאות.
לא.
זה לגבי האינטרנט.
לא, שהמציאו את המחשב, המציאו אותו סטודנט לתואר שני באוניברסיטה נקרא לזה, זה בקמריץ' באנגליה. הוא המציא אותו כרעיון מתמטי, ואף אחד לא ידע מה לעשות איתו. ואחר כך היה מתמטיקאי אחר, יהודי במקרה זה, פון נוימן, שהצליח לשכנע את הצבא האמריקאי, כן, לא איזה אוניברסיטה, לתת לו מספיק כסף לבנות מחשב, וכל זה היה, המחשב הראשון נמנה ב-45, ועד, הייתי אומר ככה, תחילת שנות ה-60, ה-50, היה לו רק שימושים צבאיים. ואף אחד לא, אין איזה דבר, ושגילו את האטום, חקרו את האטום, מישהו ידע פעם מה יצא מזה? מישהו ידע פעם כל הטכנולוגיה שהיום אתה משתמש בה, שהיא מבוססת על חקר האטום? כל החקירה המדעית היא חקירה בשביל לדעת איך העולם בנוי, איך העולם בנוי באמת, מה יש בעולם, מה אין בעולם. עכשיו, היו תמיד זרמים באנושות, שאמרו, עזוב, לא צריך לחקור, טוב לנו כמו שאנחנו. אבל אמרתי לך עוד פעם, ואני מדבר ברצינות, היינו לוקחים את האמירה הזו ברצינות, היינו היום עוד במערות.
עכשיו אני רוצה לחזור לשתי הדרכים שציינת, או לשלוח חללית, והיא אמורה להיות, אם אני מבין, מאוד מאוד ייחודית גם בגודלה וגם במהירותה, או להקשיב כאן למה שמשודר משם, ואתה אומר הסיכוי של האופציה השנייה גדול לאין ארוך מהראשונה.
אתה צודק.
וזה כי מה?
כי תורת היחסות מלמדת אותנו שכשאתה מניע גוף חומרי, מסה, במהירות גדולה, המהירות של, המסה שלו גדלה, ונעשה יותר ויותר קשה לשמור על המהירות הזו. אתה לא יכול להגדיל את המהירות ללא סוף. אי אפשר לעבור את מהירות האור. עכשיו, אם אתה רוצה, למשל, שאנחנו חושבים כמה אנרגיה צריך להשקיע בשביל לקחת גרם אחד ולהביא אותו למהירות שהיא קרובה למהירות האור, גם כן לא מהירות האור, מדברים היום על חמישית ממהירות האור, אז צריך אנרגיה אדירה בשביל לעשות את זה, פחות או יותר על הגבול של האנרגיה שאנחנו יודעים לייצר על כדור הארץ. אז הרעיון הוא לבנות חללית שכל משקלה הוא 1 גרם, ולהגיע איתה, להאיץ אותה למהירות של חמישית ממהירות האור, ואז בשביל להגיע לכוכב, למערכת השמש שהזכרתי, שהיא יותר מ-4 שנות אור מאיתנו, ייקח לה, מכלל שהיא נוסעת חמישית ממהירות האור, אז ייקח לה כפול 5, זאת אומרת 20 שנה בשביל להגיע לשם.
20 שנה הלך 20 שנה חזור.
חזור, לא, חזור, היא תשדר רק את התמונה, היא לא תחזור בעצמה, והתמונה תיסע במהירות האור, כי זה המהירות של הגלים האלקטרומגנטיים, ולכן ניקח 25 שנה מהיום שהיא תצא פה מעל כדור הארץ, עד ליום שתהיה לנו תמונה. ובשביל לבנות כזאת חללית, צריך עוד איזה 20 שנה בערך, 25 שנה, זאת אומרת, ייקח לנו 50 שנה מהיום, וכל אלה שעוסקים בזה יודעים, שהסיכוי שהם, אלה הם כן, הם סטודנטים צעירים, הסיכוי שהם יראו פעם את התמונה הזאת בחזרה בחייהם, הוא לא גדול. שוב, לכן אני אומר לך, א', זה אומר שזה קשה, וב', זה אומר שמה שמניע את כולם זה הסקרנות המדעית.
אז אנחנו חוזרים לאופציה השנייה של, של משהו שיקלוט את אותן תשדורות. הדברים האלה מתחילים להיות מוקמים, או שהם כרגע רק על הנייר?
שני הפרויקטים שהזכרנו, גם החללית, זה נקרא סטארשוט, כאילו ירי, ירי לכוכבים, וגם הנושא השני שנקרא גילוי, יש חושי תיבות באנגלית שהמשמעות שלהם היא גילוי אינטליגנציה בחלל, אינטליגנציה לא מארץ, בחלל החיצון, זה נקרא סטי. שני הפרויקטים האלה, כל אחד מהם ממומן ב$100 מיליון על ידי בן אדם פרטי. יהודי במקרה, בשם יורי מילנר, שהוא תרם פעמיים $100 מיליון, אחד לכל פרויקט.
וזה, באיזה שלב זה נמצא?
הם בעבודה. בכנס הזה רובו הוקדש לדיווחי התקדמות של מה, איך התקדמו בערוץ הראשון, ואיך התקדמו בערוץ השני, שניהם מתקדמים במקביל, ויש המון התקדמות. אבל כמו שאמרת לך, אתה צריך לחכות אולי אפילו עשרות שנים בערוץ הראשון של המסע לחלל, ובערוץ, שאני עדיין לא מדבר על מסע של בני אדם, שולחים רק מצלמה, כן? ובערוץ השני, יכול להיות שנצטרך לחכות לנצח, כי אולי באמת בכלל אין חיים בחלל החיצון.
באופן עקרוני, יצאתם אופטימיים, סוג ששמעתם על, על דיווחי ההתקדמות של שני הפרויקטים האלה?
כן, הם אופטימיים בעיקר בגלל שכל המאמץ שהושקע עד עכשיו מאפשר לנו לדעת יותר על איך העולם בנוי, וכתוצאה מהדבר הזה אנחנו מבינים שהסיכויים שפעם שחשבנו שהם נמוכים לזה שיש חיים אחרים מחוץ לכדור הארץ, הסיכויים גבוהים. זאת אומרת, אני אתן לך רק דוגמה אחת. בפלנטה שלנו יש בערך, בגלקסיה שלנו, בגלקסיה, כן, כל שביל החלב, יש בערך 100 מיליארד כוכבי לכת, כמו כדור הארץ, שהתנאים עליהם דומים מאוד לתנאים על כדור הארץ. לכן הסיכוי נראה פתאום הרבה יותר גבוה, 100 מיליארד, ויש 100 מיליארד גלקסיות כאלה. תכפיל את האחד בשני, רק סיכויים, אני מדבר, כמובן סיכוי גדול לא מוכיח שמשהו באמת קיים, כן? אבל הסיכויים הם גבוהים, ולכן הקהילה המדעית אופטימית.
לנו הישראלים, מעבר לתרומתו של היהודי, $100 מיליון לכל פרויקט, לנו לישראלים יש תרומה בעניין?
בהחלט, בכל מיני מישורים. למשל, הסיבה העיקרית שבגלל אני הייתי שם, כי בין היתר אני גם פרופסור באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת תל אביב, מומחי האינטליגנציה המלאכותית שלה, יש לנו פרויקט משותף עם הסטי, עם המוטיב השני שתיארנו, זה שקולט אותות מהחלל, בניתוח האותות האלה. כשאתה מקבל אותות כאלה מהחלל, הם נשמעים כמו רעש. ואז יש לך שאלה, הרי זה, הם לא אותות באנגלית, כן? אם אני אצטט את יורי מילנר, זה שתרם את הכסף, אומר לי, כמובן שאני לא מצפה שהם יהיו באנגלית, הם בטח יהיו ביידיש, הוא אומר לי, כן? אז זה רק בדיחה. אבל הם לא בשום שפה שמוכרת לנו. אין לצפות לזה שהם יהיו בשפות המוכרות, ולמעשה אין שום דרך לדעת אם יש שם מסר אינטליגנטי או לא, אלא באמצעות כל הטכנולוגיה החדשה הזאת של אינטליגנציה מלאכותית, של מכונות לומדות, מחשבים, שזה, יש לנו קבוצת מחקר פה באוניברסיטת תל אביב, שעובדת במקרה זה עם אוניברסיטת ברקלי בסן פרנסיסקו, על העניין הזה של עיבוד האותות שמגיעים מהחלל.
אז לפחות בתחום הזה אנחנו נמצאים בפנים, בנושא הזה של פיענוח הצפנים.
נכון. גם בתחום של הירי לסטארשוט, הירי של הגרם הזה לחלל, איך יורים אותו? לוקחים את הגרם הזה, קושרים לו מפרס, משגרים את המפרס בחללית רגילה שהיא תעמוד מחוץ לפוספירה, ויורים מכדור הארץ קרן לייזר מאוד רבת עוצמה, שהפוטונים של הלייזר יקה במפרס ויביא אותו למהירות הרצויה. גם פה בתחום של הלייזרים יש לישראל מעורבות.
וואה, נשמע שאנחנו בפנים, אבל אנחנו העם מאוד מאוד רחוקים מלהבין את כל הדברים שככה נתת לנו דגימות מהם. הפרופסור יצחק בן ישראל, אני מאוד מודה לך על הדברים, נחכה כמה עשרות שנים ונקווה לטוב.
תודה.
יום טוב, שלום.
להתראות.
בימים הקרובים יציין עולם הקולנוע מלאת 80 שנה להיווצרה של דמות הקומיקס, סופרמן. אנחנו רוצים לברר האם יכול להיות שמאחורי גיבור העל הזה, שמסייע לאומללים ונדכאים על פני הגלובוס כולו, בעצם עומד מיתוס יהודי. שלום, אנחנו אומרים לראש מסלול קולנוע וטלוויזיה ואת הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל, אייל בורס, שלום לך.
שלום, שלום.
אז בוא ספר לנו קצת על הדמות הזאת ופענח לנו את הסוגיה היהודית שמאחוריו, אם יש כזו.
תראה, סופרמן נוצר על ידי שני יהודים. קודם כל, הדמות שלו הומצאה על ידי שני יהודים, סיגל ושוסטר, שהיו בנים למאגרים מזרח אירופאים יהודים שהגיעו לארצות הברית. ועצם המעמד הזה שהם היו מהגרים בארצות הברית בשנות ה-30, אפשר כבר להגיד השפיע על היצירה הזאת של הדמות, כי מדובר הרי בסופו של דבר בדמות שמחליפה זהויות, דמות שיש לה זהות אחת בבית וזהות אחת בחוץ. כבר פה אתה יכול לדבר על המצב של היהודי בארצות הברית בשנות ה-30, שהרבה פעמים נאלץ להסתיר את היהדות שלו בחוץ, ובבית הוא משהו אחר לגמרי. אז זה דבר ראשון. קודם כל, מי שהמציא את הסיפור הזה הם יהודים. וההשראה קיבלה, הם קיבלו השראה בין השאר, הם גם אומרים את זה וגם רואים את זה בחובות הקומיקס הראשונות, רואים ממש השראה מסיפורים תנכיים ומדמויות מההיסטוריה היהודית. אפשר לדבר למשל על שמשון הגיבור באחד מחובות הקומיקס הראשונות, סופרמן ככה אוחז בשני עמודים ומפרק את הבניין שבו הוא נמצא. אפשר כמובן וצריך לדבר על משה רבנו, לזכור שהסיפור של סופרמן הוא סיפור על תינוק שנשלח בקפסולה לתרבות אחרת, והוא גדל בתרבות אחרת והופך להיות המושיע של האנושות. ונראה לי שאני לא צריך להסביר מה ההגבלה פה למשה רבנו.
לחלוטין, אף פעם לא, האמת היא, חייבים לומר, אף פעם לא חשבתי על הטבעה הקטנה הזאת כקפסולה, אבל בהחלט ניקח את ההשוואה, בהחלט.
אפשר ללכת לדברים הרבה יותר מעניינים, כמו השם האמיתי של סופרמן. סופרמן, בכל הגרסאות שהיו על סופרמן, אין ויכוח על זה שהוא נולד בכוכב לכת אחר שנקרא קריפטון, וששמו בלידה היה קל-אל. שקל אל בארמית זה כל אל, ואנחנו יודעים הרי ביהדות שכמעט כל מלאך בתנ"ך מסתיים באל, גבריאל ומיכאל. אז בעצם סופרמן הוא מלאך, מלאך של האל, קולו של האל. וזה ככה אנחנו כבר נכנסים באמת להשראה ישירה. השפה העברית אפילו נכנסת לסופרמן, ובואו נזכור גם שיש לנו את הגולם מפראג בהיסטוריה שלנו, שזהו איזשהו יצור על אנושי שאנחנו בנינו כדי להגן על הקהילות שלנו מפוגרומים, אבל נזכר גם שעל המצח של הגולם היו את האותיות אמת, כמו שעל החזה של סופרמן יש את האות אס. אז אנחנו באמת, יש לנו הרבה מאוד קשרים לסיפור הזה, בין אם נרצה ובין אם לא.
אז בקיצור, גל גדות היא לא גיבורת העל היהודיה הראשונה, אז נא להרגיע, אנחנו כבר עמוק בתוך הסיפור הזה. עכשיו 80 שנה אחרי, זה התחיל כחוברות קומיקס, וזה עובר אל המדיות השונות בהתאם לתהפוכות השנים. מה בדמות הזאת מחזיק אותה כל כך הרבה שנים? האם זה יכול להיות שבסך הכל בגלל הראשוניות, או שאולי יש פה משהו נוסף?
אני חושב שהייחודיות של סופרמן בכל הנוף של גיבורי העל זה שהוא מייצג בדרך כלל את הטוב האולטימטיבי נגד הרע, יש לו ערכים מוסריים, הוא גם מאוד מייצג את הערכים האמריקאים, וכל תקופה מוצאת את האויבים שלה. כשסופרמן נולד הוא נלחם בעיקר בפוליטיקאים מושחתים, כי זו הייתה תקופת השפל הכלכלי הגדול בארצות הברית לשנות ה-30. בשנות ה-40, הפלא ופלא, הוא נלחם בנאצים וביפנים. בשנות ה-50 וה-60 הוא נלחם נגד הנשק הגרעיני. כל דור ודור מאמץ את סופרמן כדי להילחם בדברים הרעים של התקופה שלו. אנחנו בעיקר מדברים כמובן על איך שאמריקה וארצות הברית מסתכלים על העולם ומשתמשים בסופרמן שצבוע בצבע של הדגל שלהם, נלחם בכוחות הרשע. אני חושב שזה הייחודיות שלו, טוב אולטימטיבי, שלא לדבר על זה שמבחינת כוחות על הוא באמת הגיע לפסגה. אין איזשהו גיבור על עם כוחות כאלה, צריך לזכור שהוא חיזה, הוא חוצן, הוא לא בן אדם שמתחפש לגיבור על, הוא חוצן שמתחפש לבן אדם.
אבל דווקא כשמדברים על כוחות על כמעט בלתי מוגבלים, מבחינת תסריטאית זו דמות שהיא כמעט הופכת להיות חלולה מעניין לכאורה. אמנם יש לו מגבלות מסוימות במידה ומשהו יישלח מהעולם החיצון ויכול להחליש אותו, אבל אין לו חולשות שיוצרות, שאמורות היו ליצור את הקונפליקט שאיתו אנחנו יכולים להזדהות, לא?
זה נכון, בקומיקס זה בעיקר היווה בעיה. בקומיקס הגיעו בשנות ה-50 וה-60 כבר למסקנה שצריך לרענן את כל העניינים, והתחילו לשנות את הסיפור, והתחילו לדבר על זה שהוא בעצם מת ונולד מחדש, והתחילו להחליש אותו. אבל בקולנוע דווקא לא היו המון המון סרטי קולנוע, הוא לא הצליח באמת לפרוץ. אחרי הסופרמן 4 אנחנו רואים עוד כמה סרטים פה ושם, אבל זה לא מספיק סרטים בשביל שנגיע למסקנה שזהו, אי אפשר יותר. ובכל סרט היה לנו איזשהו רשע שנולד מחדש והיה חזק מספיק כדי לאתגר אותו. זאת לא בעיה, חוץ מזה שכנראה אנחנו צריכים גם איזשהו גיבור על שהוא בלתי מנוצח. הסופרמן תפס את המקום הזה.
הדמות הזאת בתקופות השונות נתנה לנו תקווה לאדם הפרטי שהוא יצליח לעורר מתוכו כוחות על, או שאנחנו מדברים על תקווה לעולם שהיא תוכל להתמודד מול האויבים שלו, או גם וגם?
וגם ברמה אישית וגם ברמה העולמית. היוצרים של סופרמן אמרו שבכלל הם יצרו אותו כאיזושהי פנטזיה שהייתה להם כנערים, הם נורא רצו שאתה יודע, הם יהיו חזקים יותר וגדולים יותר ושכל הבחורות יתאהבו בהם, ולכן לואיס ליין, הבחורה שמאוהבת בסופרמן, היא בעצם קרויה על שם אחת מהבחורות שהם היו מאוהבים בהם בתיכון, ושהם גם רצו שתהיה להם איזושהי זהות מסתרת שתרשים את כולם. אז גם ברמה האישית מתחבר לכל אחד שהוא היה רוצה ככה להרשים אנשים ושתהיה לו זהות מיוחדת יותר, אבל גם ברמה העולמית, כולנו רוצים תמיד שתהיה לנו תקווה. לא סתם במלחמת העולם השנייה, האמריקאים היו מקרינים סרטי סופרמן קצרים באנימציה לפני הסרטים הגדולים, כדי לתת תקווה שאנחנו יכולים לנצח את הנאצים ואת היפנים וכו' וכו'.
סופרמן הפך גם את השחקן ששיחק אותו, את כריסטופר ריב, למיתוס בפני עצמו, נכון?
המיתוס הגדול לגבי סופרמן זה שרודפת את הסרטים של סופרמן, רודפת כהכללה של היוצרים של סופרמן, שמעולם לא ממש תוגמלו על כל מה שקרה עם הדמות הזו לאחר מכן, והם הטילו כללה בכתב על על הסרטים של סופרמן. ואפשר לדבר על זה שגם הדמות שגילמה את סופרמן בשנות ה-50 בטלוויזיה התאבדה בסוף בשנת 59 מדיכאון. כריסטופר ריב, אנחנו זוכרים, שהפך להיות נכה מהצוואר למטה די מהר אחרי שסיים לשחק בסרטי סופרמן. דווקא כריסטופר ריב השחקן היה לא ידוע, הדבר היחידי שהפך אותו למאוד מפורסם באמת זה הסדרה הזו של סרטי סופרמן, אבל הגורל שלו היה בסוף טרגי, אנחנו לא יכולים לזכור אותו כמעט מאף סרט אחר. אז המיתו, אני לא יודע אם זה הפך אותו למיתוס, אבל זה בהחלט גם לצד השלילי, זה הפכה להיות כללה.
איפה עוד הכללה רדפה את היוצא?
את מרלון ברנדו. זה בערך הסרט האחרון, סופרמן של שנת 78, זה הסרט האחרון, אחד הסרטים האחרונים שמרלון ברנדו, הכוכב האולטימטיבי, לקח בו חלק. ומרלון ברנדו, די מהר אחרי הסרט הזה, נעלם מהמסך, ורדפו אותו כללות נוראיות בחייו הפרטיים. הבן שלו רצח את החבר של הבת שלו, ואז הבת שלו התאבדה. אנחנו מדברים פה על כללה שממש רדפה כמעט את כל השחקנים, ואגב, גם היוצרים מסכנים, היוצרים מעולם לא תוגמלו. זו כללה עצמית, אפשר להגיד.
איך יכול להיות? איך יכול להיות שיוצרים לא תוגמלו?
חברת ההפקות וורנר ברדרס קנו את זה מהם ב-$130 דולר פלוס מינוס, $65 לכל אחד, והם לא ראו, הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם כשהכריזו בשנת 75.
תחזור על הסכום האדיר הזה שאתה מדבר עליו של מחירות.
לא צריך לזלזל בשנות ה-30 ב-$130 דולר, אבל כשאתה לוקח בחשבון שבשנת 78 הסרט סופרמן עלה $80 מיליון, שזה הסרט הכי יקר שנעשה בשנות ה-70 בעולם, אז שניהם התעוררו ואמרו, טוב יופי, מה אנחנו רואים מכל הדמות הזו שאנחנו יצרנו? הם קיבלו בסוף איזשהו משהו קטן, איזושהי פנסיה קטנה מוורנר ברדרס, אבל זאת הייתה סוג של כל מי שהתעסק בסופרמן, אפשר להגיד, כולל קצת, מכאן או מכאן.
מה הסיכוי שהדמות הזאת עוד תפציע בעתיד להערכתך?
עובדה שנעשו עוד סרטים של סופרמן. כל פעם יש סופרמן חוזר וסופרמן
בטמן.
אתה יודע מה? ככל שגל גדות תצליח עכשיו, יש יותר סיכוי שתפגוש את סופרמן באחד הסרטים הבאים שלה. וונדר וומן היא, כן, היא לא הייתה קיימת בלי סופרמן. כל הדמויות האלה בעצם רוכבות על ההצלחה של סופרמן. כל הדמויות של גיבורי העל בסרטים, בטמן ווונדר וומן וכל הדמויות האלה, חייבים את ההצלחה שלהם להצלחה של סופרמן. זה היה הסרט הראשון של גיבורי העל שהצליח.
והכל מתחיל בגולם מפראג, משה רבנו, שמשון הגיבור, הכל מתחיל אצלנו, שיזכרו האמריקאים. אייל בורס, תודה רבה לך.
תודה.
כל טוב, שלום שלום.
מה?
לקראת השנה האקדמית הבאה אנחנו נערוך כאן בתקופה הקרובה, כאן בערוץ 7, סבב של היכרות עם החידושים של המוסדות הגבוהים בישראל, מה חדש, ככה קצת התרשמות שאולי תעזור לכם המתלבטים לאן לפנות. אנחנו פותחים את הסדרה הזאת עם מכון לב הירושלמי, ומזמנים אלינו כאן לשיחת טלפון את אלי שלמן. שלום לך.
שלום שלום.
סמנכ"ל וראש אגף מנהל הסטודנטים במכון, ואנחנו ככה מלווים את המכון בשנים האחרונות, ונרצה לשמוע מה חדש. אנחנו שומעים גם על כמה וכמה אותות, נקרא לזה הצטיינות, שקיבלתם בתקופה האחרונה. ספר לנו.
כן, ברוך השם, הרמה הגבוהה שם לב ושמו הולך לפניו כבר הרבה מאוד שנים, אז אנחנו משתדלים להמשיך את את המסורת, ולאחרונה באמת התבשרנו גם בפקולטה לניהול, במחלקה לחשבונאות ומערכות מידע, שהסטודנטים שלנו במבחנים הסופיים עכשיו בפיננסית, האחרונים שהיו, שנעשו על ידי הלשכת רואי החשבון, שהחבר'ה בעצם, מה שנקרא, לא באישות הפירמה, וזכו במקום ראשון בארץ, מבחינת אחוזי מעבר הבחינות האלו. מי שמכיר קצת את התחום, יודע שזה תחום שגם אחרי שלמדת 3 שנים, יש לך אחרי זה, מה שנקרא, שנת השלמה, ואתה צריך לעמוד מול מבחני הלשכה. והחבר'ה, ברוך השם, כמיטב המסורת, המשיכו באמת להצטיין, וזה מול כל המוסדות בארץ, כולל אוניברסיטאות ומוסדות אחרים. בנוסף לזה,
הפרט הזה ככה, אל תבליע אותו, כי הוא די משמעותי. זאת אומרת, עמדו מולכם אוניברסיטאות, מכונים וגופים מקבילים, מכובדים מאוד, שזוכרים להכרה והוקרה ברחבי העולם, לא רק בארץ, ובכל זאת אתם... אתה מציג לנו מקום ראשון.
כן, כן, ברוך השם, וזה לא פעם ראשונה, אז אולי אני אומר את זה ככה באופן טבעי, אבל כמו שאתה צודק, יכול שאתה צודק, שצריך להבליט את זה בריש גלי, באמת מחלקה ברמה מאוד מאוד גבוהה, הבוגרים באמת נחטפים במחלקה לחשבונות ומערכות מידע, כי הם בעצם לא רק מבחינה חשבונאית, גם מבחינת מערכות מידע, חבר'ה באמת לומדים פה ברמה מאוד מאוד גבוהה. בנוסף לזה שאלת אותי על חידושים,
כן.
אז פעם ראשונה שמשרד הבריאות עשה השוואה בין כל 24 בתי הספר לסיעוד הקיימים בארץ, והבית ספר היחיד בעצם לסיעוד שקיבל ציון 100, ואת הציון המושלם היה בית ספר לסיעוד של אצלנו כאן במרכז אקדמי לב. הבנות עברו גם ממוצע הכי גבוה בארץ, וגם הבנים, וגם עם אחוז המעבר הכי גבוה, אני חושב שאצלנו זה היה 100% מעבר, ובאמת קיבלנו גם פרס מאוד מכובד של כמה מאות אלפי שקלים ממשרד הבריאות, למקום ראשון, היה במשרד הבריאות, טקס מאוד יפה ומכובד, הנשיא שלנו הגיע, פרופסור חיה גרינברגר, כשהיא ראש המחלקה, באמת מחלקה מאוד גדולה, היום כמעט עם 1,000 סטודנטיות, בכלל אנשים לא מבינים שהיום מרכז אקדמי לב זה המוסד השני בגודלו פה בירושלים אחרי אוניברסיטה העברית, כך שזה מוסד באמת שמתפתח רבות בשנים האחרונות.
אני כל הזמן יש איזושהי תחושה, ושאלה איך אתם מתמודדים איתה, אפילו ברמת הפרסום וההסברה, יש תחושה שאיפשהו המכונים, כמה שהם לא יהיו מכובדים, עדיין נמצאים מתחת האוניברסיטאות, בפער גדול, גם בהכרה וגם בהערכה.
מבחינת שוק המועמדים, אנחנו לא פעם שומעים שבאמת מועמדים אומרים, אני מעדיף ללכת לאוניברסיטה ואי אפשר להתכחש לזה. מצד שני, אנחנו מוסד מאוד מאוד ותיק, מוסד עוד מעט, הוא לא מכללה צעירה, המוסד היום, מרכז אקדמי לב, עומד לחגוג את שנת ה-50, וכך שאנחנו מוסד מאוד מאוד ותיק ובהרבה מאוד מקומות, אם זה בצבא ואם זה בלשכת רואי החשבון ומקומות אחרים, מדרגים אותנו בדיוק כמו האוניברסיטאות, ואנחנו מאוד מאוד גאים על זה. גם התודעים שלנו, שיש לנו פרויקט פה של התודה ממש מפואר עם עשרות רבות של התודעים כל שנה ושנה, אנחנו יודעים שמבחינת הצבא, וזה בעיקר התודעים שלומדים את מקצועות הטכנולוגיה, אלקטרוניקה, אלקטרו-אופטיקה, הנדסת תעשייה וניהול, המחשבים למיניהם, אנחנו יודעים שמדורגים בדיוק באותו מידה כמו האוניברסיטאות, וזה אומר לא מעט לגבי הבוגרים שלנו.
יש אצלכם גם עכשיו תואר שני בפיזיקה, סיפרת לי בשיחה
נכון.
מקדימה.
נכון, יש לנו מספר תארים שניים, גם MBA, גם תואר שני בהנדסת מערכות מתוקשבות, שזה מחשבים, גם תואר שני עכשיו חדש בפיזיקה. שוב פעם, גם המל"ג מכיר את הרמה הגבוהה פה של הבוגרים, של בוגרי אלקטרו-אופטיקה וגם בוגרי אלקטרוניקה שיכולים להיכנס, ובכלל בוגרים שלמדו פיזיקה באוניברסיטאות, ויש לנו ביקוש ענק לתוכנית הזאת, תוכנית מאוד מצליחה. אנחנו מתחילים עכשיו מחזור שני, המחזור הראשון היה פשוט פנטסטי, וגם חידוש נוסף בתוך התוכנית הזאת שניתן ללמוד גם עם תזה וגם בלי תזה. זאת אומרת, יש את האפשרות גם מי שחושב לכיוון דוקטורט אחרי זה בהמשך, אז יכול לעשות אצלנו את התואר השני שכולל תזה, ולהמשיך אחרי זה גם לתארים גבוהים נוספים, ומי שרוצה להתמקצע ולחזור למקום עבודתו, במקביל למקום עבודתו, להמשיך לתואר שני ללא תזה, יכול לעשות את זה גם כן בתחום הזה של הפיזיקה.
עד כמה אתם כמכון שומרים על קשר עם הבוגרים?
אנחנו יש לנו...
אנחנו קצת יוצאים מהשיח על מה שקורה בתוך השיעורים ובתוך הלימודים עצמם, קצת החוצה, אנשים אחרי 10-15 שנה, יש עוד קשר?
קודם כל, לגבי הבוגרים, אנחנו השנה נכנסים למספר עגול ויפה של 10,000 בוגרים. זאת אומרת, אנחנו רואים לפי הקצב, השנה בעזרת השם יהיו למרכז אקדמי לב 10,000 בוגרים, וזה אומר משהו לגבי ההשפעה שלו במשק. לגבי הבוגרים, יש לנו מספר תוכניות עם בוגרים. אני אתן לך דוגמה, כחלק מהמשרדים או חלק מהעיסוק שלי, זה גם נושא של קשר עם התעשייה. אז במסגרת הזאת יש לנו מה שנקרא בוגר מביא בוגר, וכל פעם שאנחנו מפרסמים מבצע בוגר מביא בוגר, אז הרבה מאוד בוגרים בעצם מציעים משרות לבוגרים טריים. חוץ מזה, שיש לא מעט בוגרים גם שברוך השם הקימו חברות מאוד מאוד משמעותיות, גם אם זה סגל אקדמיה, אבל בעיקר גם לא מעט בוגרים, כך שאפילו נגיד בירושלים, מקום בירושלים, אנחנו מעריכים שמשהו כמו 25-30% מהתעשיית ההייטק בירושלים בסופו של דבר נולדה פה במרכז אקדמי לב. תיקח למשל היום חברה מאוד גדולה בהר חוצבים, שהיום זה סיסקו, אבל סיסקו קנו את NDS, ו-NDS חברה שבעצם נבנתה או הוקמה על ידי בוגרי מרכז אקדמי לב, ועשרות אחוזים מהמהנדסים שם הם בוגרי המרכז אקדמי לב. אז היום באמת זה סיסקו, שקנו אותם כמעט במיליארד דולר, או קצת יותר, אבל זה רק דוגמה אחת.
תגיד לי, איך מתמודדים הנושא הזה של העלויות של הלימוד?
אז אנחנו מוסד מתוקצב, אותו שכר לימוד שישלם סטודנט אצלנו, אנחנו מוסד מתוקצב, מוכר לידי המועצה להשכלה גבוהה, שכר לימוד אצלנו אוניברסיטאי, זאת אומרת, כמו שמשלמים בדיוק באוניברסיטאות, ככה משלמים גם אצלנו, יש כמובן גם אפשרות למעונות, יש לנו כמובן גם מעונות לנשואים, יש פה בית מדרש, על זה משלמים עוד טיפה, בראש בית המדרש, אני לא יודע מה ציבור המאזינים יודע, אבל כבר שנתיים, שנה שלישית כבר עומד הרב רימון, הוא ראש בית המדרש אצלנו, כך שבאמת גם לימודי בית המדרש הם מאוד מאוד מגוונים, לא כולם חייבים להיות במסלול בית המדרש, אבל יש לנו לדעתי את אחד מבתי המדרש הגדולים בציונות הדתית, מעל 400 סטודנטים שלומדים בבית המדרש כאן במרכז אקדמי לב בקמפוס של הבנים, וכ-600 בנות שלומדות במדרשה בקמפוס טל בגבעת שאול, כך שביחד, בוודאי בתור מוסד, אני חושב שאחד מבתי המדרש אם לא הגדול, הבין הגדולים בציונות הדתית.
אתה מוצא איזשהו קשר בין העובדה שאתם מוסד ששייך לציונות הדתית ובוגריו הם מתוך הציונות הדתית וממשיכים הלאה בתוך המגזר הזה, לבין אחוזי ההצטיינות המכובדים שציינת בתחילת הדברים?
אני לא יודע אם יש קשר, אני יודע שהסטודנטים שמגיעים לפה גם מבחינת תנאי הקבלה, לחבר רצינים, גם הבנים גם הבנות, בשנים האחרונות אנחנו רואים גם יותר ויותר גם ציבור חרדי, שבדרך כלל מתחילים מכינה, יש לנו גם מכינה קדם אקדמית מפוארת, שמתחילים ולומדים אצלה, אני לא יודע להגיד, הציבור שלנו הדתי-לאומי היום נמצא בכל ענפי המשק, וככה אנחנו רואים גם עם הבוגרים, זה חבר'ה אידיאליסטים שרוצים, אפרופו מדברים על שנת ה-70 למדינה, זה חבר'ה שרוצים לפתח את מדינת ישראל, לא יודע, 99% הבוגרים שלנו גם נשארים בארץ, אין להם אולי שאיפות, רוצים לבנות את עם ישראל, את תורת ישראל, את גאולת ישראל כאן במדינה אחרי שחזרנו אחרי 2000 שנה, אני מדבר אולי גבוהה גבוהה, אבל ככה מרגיש שכמעט כל סטודנט וסטודנט שמגיע לפה, וזה חלק נקרא לזה סט הערכים שמקבלים פה, מעבר ללימודים אקדמיים ברמה גבוהה, גם אנחנו רואים את עצמנו כמוסד חינוכי, שהוא חלק מאוד מאוד חשוב ומרכזי בבניית העם והארץ אחרי 2000 שנה.
מכיוון שהזכרת את הציבור החרדי שמגיע לכם דרך המכינה, תן לי עוד כמה מילים על העניין הזה, עד כמה כל הזמן מדברים על הנושא הזה של מעורבות נדרשת שלה ונצרכת של הציבור החרדי בחברה הישראלית לרבדיה, עד כמה הדבר הזה הוא באמת משמעותי, עד כמה אתם יכולים לציין גרף עולה של המעורבות הזאת?
אנחנו בהחלט רואים עלייה במספר הסטודנטים החרדים שבאים ללמוד. השילוב הזה גם בין שלל הצבעים והגוונים שיש בציבור הדתי בכלל במדינת ישראל, בעם ישראל, זה משהו פנטסטי שרואים פה. מספיק שתבוא לבית המדרש פה לתפילת מנחה, ויש פה לפחות 5-6, ודאי בקיץ, שאתה שומע ואתה רואה כולם מתפללים ביחד ונמצאים ביחד ולומדים בחברותות ביחד גם כן בלימודים, זה נותן... לא יודע להגיד תקווה, אבל זה נותן ודאי מרחיב את הדעת ואת הנפש, כשאתה רואה את החיבור הזה בין כל הגוונים השונים בלימודים. ואנחנו חושבים שזה חלק מהשליחות שלנו בעם ישראל, לבוא ולפתח ולהיות חלק מהקטר הזה, אם זה בהייטק, אם זה בניהול, אם זה בבריאות, המקצועות שאנחנו מלמדים.
יפה, אנחנו לא נשארנו אלא לאחל לכם המשך הצלחה. שנת ה-50 של המכון מתקרבת, אז זאת גם הזדמנות לאחל לכם את מיטב האיחולים. אלי שלמן, סמנכ"ל וראש אגף מנהל הסטודנטים במכון לב, תודה רבה לך.
תודה רבה, כל טוב.
כל טוב, שלום שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. לחבר הכנסת האלוף במיל אייל בן ראובן, לאייל בורס, לפרופסור יצחק בן ישראל, לרב רחמים ניסימי, לאלי שלמן, לכם על ההזנה, סוב אחר לימים טובים, בשורות טובות, חודש טוב, להשתמע.